תחזור.
אנשים ירצו שתחזור.
לאט לאט לא רואה תוכנית, אומר לאן אפי הולך, אוף. זה רק איתי. הקלטת את זה?
התחלנו להקליט.
מניוק, הפעם לא ראיתי את קורה.
שלום ילדה. מה את עושה פה?
שלום ילדה, איפה עושים?
אהלן, תציגי את עצמך.
קוראים לי ענת.
כן.
לוית.
כן.
אני עושה פוסט-דוקטורט ב-UCSF.
בחיה שהיא עושה פוסט-דוקטורט ב-UCSF, היא רק נשמעת בת 5.
אתם לא מבינים, אנחנו גם... היא לא ילדה.
היא באמת, לא ילדה.
אל תשתחו משטרה.
כן.
לא חטפנו אף ילדה מכוננת מתיכון, ואמרנו לה, בואי נדבר על סמים, ילדה.
הילדה באה לבן.
ילדה, יש לנו סמים, רוצה לבוא. איך זה הולך? איבדתי את החתול במקלט, את רוצה לעזור לי למצוא אותו?
מה?
שאני אספר בדיחה?
אני רואה סמס עם אשתך, ששולחת לך מלא סמסים ברצף. אתה רוצה לקרוא אותם זריז?
אתה חושב?
אתה רוצה שאני אענה לה?
לא, 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 אוי ואבוי. אין שום דבר טוב לאכול לצאת מ-סמסים כאלה. שכחתי לקחת את הצעצועים בשבילך.
זה בסדר. אני אשחק עם עם עצמי.
טוב, לא משנה.
סליחה, מה אמרת?
כלום. בוא נחזור שנייה לעניין. ענת, הגעת לכאן כי את פרסמת עכשיו מאמר על LSD.
אכן.
נכון. אז בוא נתחיל מההתחלה. מה זה LSD?
LSD זה מולקולה חצי סינתטית.
מה זה אומר שהיא חצי סינתטית?
זאת אומרת שהמקור שלה, מאיפה שמפיקים אותה, הוא מפטריה.
איזה פטריה? מה זה, כל הפסיכולובין?
כן, דומה לזה.
אוקיי.
סיילוסאבין זה בעצם מה שנקרא magic mushrooms. יש סדרה אחרת של פטריות שנקראות ארגות.
אוקיי.
שמהם מפיקים חומר שנקרא ארגוטמין, שהוא חומר מוצא ל-LSD. בעצם LSD יש לו מבנה דומה, פשוט מסונטז במעבדה. בגלל זה הוא נקרא חצי סינתטי.
הבנתי. יש לי...
אני עוד יותר מפגר. מה זה לסנטז?
לסנטז זה בעצם להרכיב מולקולה, כמו לדוגמה אספירין, במעבדה.
בתהליך כימי כזה?
בתהליך של כמה ריאקציות, תגובות כימיות. בניגוד לדוגמה,
כן.
THC.
THC זה החומר הפעיל בקנאביס.
נכון. שפשוט בא עם הצמח.
איך אני יוצא חכם היום? כן.
ולכן אתה לא צריך לסנטז אותו, הוא פשוט קיים.
אוקיי, תקשיבי.
כן.
אני יודע שאני מבריק, אבל שאר השומעים שלנו, ואפי, לא מבינים בדברים האלה. אנחנו צריכים לעשות הפשטה והסברה של הדברים האלה. טוב, טוב שהנהנת, המאזינים יודעים שהנהנת. זה חזק מאוד. אוקיי.
יואב, תרגישי לאורך התוכנית חופשי רק לעשות כן ולא עם הראש, ואנחנו נשאל שאלות. זה יהיה מאוד מעניין.
אולי גם תענו להם.
כן. מה התופעות של LSD?
LSD בעצם ברגע שאתה לוקח אותו... אתה נכנס לטריפ. הטריפ נמשך משהו כמו בין 6-15 שעות בממוצע, ובמהלכו בעצם בן אדם שלקח את החומר חווה סדרה של תופעות שאנשים מגדירים אותם החל ממיסטיות עד לסדרה של תמונות או הזיות או... בעצם מצב נפשי מאוד משוחרר.
מה ההבדל בין זה לבין התופעות של MDMA, לדוגמה? לא יודע.
אין לי שימת של מוסר.
אוקיי. למה לוקח לזה 15 שעות לצאת מהגוף?
שאלה מצוינת. וזה בעצם מה שהמאמר הזה מתחיל לענות עליו.
אוקיי.
העבודה הזאת. בעצם יש איזשהו מושג בפרמקולוגיה או בתרופות, שנקרא זמן מחצית חיים.
אוקיי.
זמן מחצית חיים זה הזמן שבו לוקח לחצי מהמולקולות שלקחת, צורך לדוגמה, לחצי מהאדוויל,
כן.
לצאת מהגוף.
רגע, אני חייב לשאול, אני תמיד שמעתי על זמן מחצית חיים, אני לא מבין למה דברים דווקא על זמן מחצית החיים. יש סיבה שזה זמן מחצית החיים?
כן, כי זה קשור למינון.
אוקיי.
אם למשהו לוקח, אם משהו יוצא מהגוף מאוד מאוד מהר,
כן.
יש מצב שתצטרך לקחת אותו בתדירות יותר גבוהה.
אוקיי.
אם לוקח לו הרבה יותר זמן או הרבה יותר שעות לצאת מהגוף, אתה יכול לתת מינון יותר נמוך. וזה משפיע לדוגמה על רעילות של חומר. או דברים
כן, כן, אבל למה זמן מחצית החיים? למה לא רבע החיים?
כי הדעיכה היא לא קבועה. היא לא ליניארת כמו שהיא עולה, נכון? זה לא נראה ככה. אתם רואים?
לא כמו פירמידה. זה לא עולה בקו ישר?
כמו פירמידה. זה לא עולה ויורד זמן מחצית החיים. יכול שזה
יהיה... זה איזשהו ממוצע.
בדיוק.
כאילו...
הבנתי.
הזמן שבו...
אז עדיף לך ללכת על הפיק, להצביע, הנה הפיק, עד לכאן זה מעניין אותנו, ומאותו רגע אנחנו מניחים שזה דורך. כי יש דברים ש...
איפי, אתה לא סתם פרצוף יפה.
אני בן אדם שלוקח ריטלין. ולכן אני יודע מה זמן מחצית החיים.
הבנתי.
אז לדוגמה, בגלל זה אומרים לקחת אדוויל כל 4 שעות.
אוקיי.
לעומת אנטיביוטיקה, שאומרים לך לקחת כל 6 שעות. מה שמעניין ב-LSD זה שזמן מחצית החיים שלו הוא 3 שעות.
אז למה 15?
או, שאלה מצוינת.
כי זה לא כמו פירמידה, זה נראה ככה. ככה. כמו...
כמו מה? כמו...
גג של...
רעפים עקום מאוד.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, הדעיכה... למרות שזמן מחצית החיים ב3 שעות, הוא ממשיך להשפיע גם אחרי...
כן. וזה בגלל מה שקורה ל-LSD ברגע שהוא פוגש את הקולטן שלו.
זה קולטנים במוח?
כן.
זה קשור למחסום הגדול או לא?
LSD יכול לעבור את המחסום הגדול.
הבנתי, כי אני הבנתי...
יש חומרים שלא יכולים.
המחסום הגדול, אתה לא יודע מה זה המחסום הגדול.
לצופים שמבינים.
אז תגידי.
זה נקרא blood brain barrier.
כן.
יש חומרים שיכולים לעבור לתוך המוח ויש חומרים שלא.
ויש חומרים שעוברים ולא יוצאים, נכון?
כן, בדרך כלל לא יוצאים.
כל החומרים של הפסיכוטים, נכון?
עד כמה שידוע לי כן, אבל תבדקו אותי בבית.
מה זאת אומרת יוצאים? זאת אומרת, מגיע מולקלה.
יוצאים חזרה לתוך זרם הדם.
זה פילטר חד כיווני.
בוא שנייה, נדבר על הדרך, כי אני לא חכם כמו איתי. עובר, המולקלה מגיעה למחסום הגדול?
כן.
זה הסלקציה?
כן.
תחשוב, זה נראה...
הסלקטור בכניסה
בקיצור. בגדול, זה נראה, אם אני זוכר נכון, כמו פילטר גדול, או כמו פילטר מאוד מאוד קטן של מזגן. אתה יודע איך נראה פילטר של מזגן?
הוא מסננת.
מסננת, בגדול. אגב, יש עכשיו איזה מאמר שהצליחו לפתוח...
השתמשת באנלוגיה שהיית צריך בעוד אנלוגיה להשתמש. לא יכולת להגיד מה התחלה זה מסננת?
לא, אני אגיד לך למה זה נראה...
אני אגיד לך, זה כמו כזה של בריטה, שנראה בול כמו מזגן, שנראה בול כמו כזה של ספגטי, שזה כמו מסננת.
אני אגיד לך למה זה חשוב. כי אחד המאמרים האחרים שקראתי זה שהצליחו לפתוח עכשיו את המחסום הזה באמצעות הרעדה אולטרסונית.
לא קרה, זה היה ברדיו לאבס.
יכול להיות שזה היה ברדיו, אבל שמעתי את זה קודם.
שמזיזים עם כדוריות את ה...
בדיוק, עושים הרדה אולטרסונית של המחסום, ומצליחים להוציא דברים שקודם היו תקועים.
עם הבועיות, שעושים... ראיתי את זה.
זה בפרק הזה היה, וחושבים שיהיה בזה איזשהו סוג של פתרון לאלצהיימר.
כן.
הנה חידשתי לכם.
אבל איך שינינו נושא, אז יש את המחסום הגדול, אני לוקח את ה-HC, זה הולך למערכת העיכול, ואז איכשהו זה מגיע לדם, אני מניח?
רגע, מה זאת אומרת?
זה נספג דרך מערכת...
ה-THC נספג דרך העיכול? לא דרך הריאות או משהו?
מה ריאות? THC לא ממש. לא THC, סליחה, אני מדבר על LSD.
LSD, אוקיי.
LSD, נכון?
או LSD.
מלקק את זה, או בולע את זה, או עושה משהו עם זה, או מים מעולים.
זה גם מתחת ללשון, נכון? נספג הכי...
יש אלף דרכים.
כמה שידוע לי,
כן. כן.
ואז בעצם זה...
הנה, תראה, תראה.
מערכת הדם.
זה מגיע למוח, מצליח כאילו דופק בדלת.
של המחסום הגדול.
הסלקטור נותן לו להיכנס.
להבדיל מדברים אחרים שלא נכנסים. למה נותן לו דווקא להיכנס ולא לאחרים?
תכונות כימיות כמו משקל.
הוא לא אתיופי. סליחה. הייתי חייב להגיד את זה, כי סלקטורים בארץ.
הפסדנו עכשיו מאזינים.
יכול להיות שזה אלה שחשבו שאחד לא רוצה, עכשיו חזרו.
כן, אנחנו נדבר אותה, נדבר על אלאור הזר עוד מעט.
אז נכנס בסלקציה, ואז הוא עובר בנימים בתאי המוח, או וסלס נורא קטנים כאלה, מגיע לקולטן.
כן.
ולכל, יש קולטנים מסוימים שכן קולטים ויש כאלה שלא.
שמעת פעם על סרוטונין?
סרוטונין זה הדבר הזה שעושה לך נעים, כשהוא מגיע למוח אתה מרגיש נפלא.
נכון.
או לחילופין עושה לך התקפות פאניקה. כל ה-SSRI, סרוטונין איניביטורס, זה כל הפרוזקים למיניהם.
כן.
אז זה עושה לך שינוי מצב רוח נורא.
כן.
נכון. הסרוטונין הוא אחד בעצם, זה נקרא נוירוטרנסמיטור, חומר שאחראי על העברת אותות במוח, ויש כמה כאלה, סרוטונין, דופמין, אדרנלין, כאילו הגרסה במוח שלו נקראת נוירואדרנלין, כולם בעצם אחראים לביסות מצב הרוח שלנו. וסרוטונין אחראי לאושר, ולמה שנקרא well-being.
אוקיי.
שלווה, לא יודעת עכשיו.
אוקיי.
תרגם את זה. בעצם, LSD פועל על הקולטן שקושר סרוטונין.
הוא שמחפש הסרוטונין פתאום מקבל LSD.
כן.
או במקביל. כן. ואז מה קורה?
ההבדל בין סרוטונין ל-LSD, שברגע ש-LSD נקשר לקולטן, הוא כאילו סוגר מין דלת. על הקולטן הזה,
שהוא לא יכול לקבל.
כן. שהוא לא יכול לצאת. הוא נשאר שם מלא זמן, והוא יכול להישאר כמה שעות טובות, בגלל זה הטריפ בעצם נמשך כאילו כמה שעות.
וזה גורם נזק?
עושה רושם שכנראה שלא. הבעיה שיש כמה קולטנים לסרוטונים, אחד מהם, LSD יכול להיקשר לכולם, אבל רק דרך אחד מהם קורות הזיות.
הבנתי.
דרך אחרים יכול להיות נזק. יכול להיות פגיעה בלב.
בזמן שהוא שם או זה פשוט דופק
לא,
אותו
מנצח? לא, זה רק
מנצח.
כאילו צריכה של כמות מאוד גדולה למשך כמות זמן מאוד ארוכה. הייתה תרופה כאילו לדיאטה, שהייתה מאוד פופולרית בשנות ה-90, קראו לה פנפן.
איך קראו לה?
פנפן.
פנפן, אני יודע מה זה. אנשים היו מתים מזה.
כן.
אוח, זה היה, זה היה מאוד, זה היה מאוד פופולרי פה, בארצות הברית, בתיכונים.
תיאורטית, הם רזו.
לא, לא, תקשיב, זה היה תרופה שהעלתה להם.
הם רזו.
כל התרופות האלה שמעלות לך את, את המטאבוליזם באיזושהי צורה, בסופו של דבר דופקות לך את, את המערכת. גם לא מזמן היה תידרוקסיקט והיה גוארנה, שזה סוג של איזה צמח. כל הדברים האלה יוצאים, כאילו, אתה יודע, הם לא מופיעים במקבילה של פקודת, של פקודת הסמים המסוכנים המקומית. הם נמצאים פה לכמה שנים, אחרי כמה שנים יש פשוט
עדכון של הפקודה.
אתה יודע, זה נכתב בדם. כל מיני תופעות לוואי. ואני חושב שפנפן זה היה הפעם הראשונה. אני הייתי פה בתקופה הזו.
כן, שה-FDA בעצם ביטלו את האישור.
כן. הייתי אז, ביקרתי אז פה. ואני זוכר, זה היה ממש ביג דיל.
גופות של שמנים בכל מקום.
לא, אתה יודע, תיכוניסטים. זה לאו דווקא שמונים.
לקחו את זה כדי להתמסטל?
לא, לקחו את זה בשביל, אתה יודע,
להוריד משקל.
לראות
יפה.
כן.
בסה.
זה גם היה, נדמה לי, מדכא תיאבון, אני חושב.
כן, אני חושבת שזה יכול.
זה אחד הדברים שלנו.
אז הוא מתיישב שם, אם לוקחים יותר מדי, זה דופק חלק מהקולטנים.
כן, אז נגיד פנפן פעל על קולטן שנקרא לו בי, LSD פועל על A.
אוקיי.
וגם על בי. הזיות מגיעות מ-A, המוות מגיע מ-B. אז בעצם עכשיו השלב הבא, וזה בעצם מחקר שלי, בעיקר מתרכז, זה למצוא מולקולה שתגרום לתופעות הרצויות שלנו, שאנחנו כן רוצים קצת הזיות, אבל בלי לפגוע בבי.
לא הבנתי, אנחנו רוצים LSD בלי נזק ארוך טווח?
כן.
מי זה אנחנו?
קבוצת המחקר שאני.
אני האמת יכול להבין את זה, אתה יודע, מה רע? אם אתה יכול להניח לייצר אלכוהול בלי פגיעה בכבד, רק את התופעות של הבאז, או אתה יכול לייצר...
אתה עדיין תגרום לאנשים שתיים בכביש או כאלה? או לתופעות של אדם, לא רוצה לדבר על הקטע החברתי.
יש סיבות כאילו רפואיות, בגללם אנחנו כן רוצים קצת הזה. בעצם אנחנו...
טיפולים ב-PTSD, אנשים מפרעות נפשיות.
PTSD, דיכאון, end of life ל-cancer patients, end of life and anxiety ו-depression, כאילו. PTSD, התמכרויות שונות, בעיקר לאלכוהול.
אוקיי.
סוגים מסוימים של מיגרנות. יש מאמרים, כאילו מחקרים קליניים שמציעים שכן דווקא פעילות בדיוק על הרצפטור הזה, וכנראה עם ההזיות ברמה מסוימת היא תהיה מיטיבה.
תראה, יש תנועה שלמה עכשיו בסן פרנסיסקו שנקראת מייקרודוזינג. את רוצה לדבר על זה?
אני יכולה לנסות.
אוקיי.
אני מכיר מישהו שהיא בזו, היא מברקלי.
אני לא מכירה את התנועה, באמת, אני מכירה את המושג.
אוקיי.
אז המושג זה בעצם לתת כמות מאוד 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 קטנה של LSD, במקרה הזה, שבעצם הטריפ יהיה יותר, ככל הנראה, יותר קצר, פחות משמעותי, אבל מבחינה נפשית זה בעצם מאוד מעודד יצירתיות, יותר התרכזות, לפעמים לאנשים עם ADHD, וגם נגד דיכאון.
כן. אז זה בדיוק מה שאני שמעתי. יש לי איזה חבר שעושה את זה קבוע בארץ. לאו דווקא עם LSD, אבל הוא עושה את זה עם המריצים אחרים, מייקרודוזינג. ניסה לשכנע אותי שזה אחד הדברים שגרם לו, אתה יודע, להרביץ אותה בסשנים מטורפים של 48 שעות של קוד.
הוא אמר את זה כשהוא ערום?
לא, אבל זה הצליח לו.
אין ממד התמכרותי ל-LSD?
לא, ממש.
בלי קשר למייקרודוזינג, כאילו אני יכול לקחת LSD, נגיד פול דוז, ואני אהיה בסדר?
כאילו, מבחינת התמכרות אתה כנראה תהיה בסדר. שוב, אני לא רופאה מוסמכת, אז אל תקחו את
זה. אוקיי.
שום דבר, אגב, בפודקאסט הזה, לפרק זה ואחרים, אל תקחו שום עצה ממנו.
נכון, אנחנו לא רופאים, לא עורכי דין.
כן, אנחנו יכולים להגיד לכם כמה יקר לחיות פה, וזה קחו כעובדה. כל דבר אחר הוא לא מוסמך.
כן. מבחינת התמכרות, אני חושבת שהמשמעות שלו, הוא לא ממש משפיע. מה שכן יכול לקרות, זה מאוד תלוי במצב הנפשי שלך. ולכן יש מצב שתחווה מה שנקרא, כאילו, טריפ רע.
אוקיי.
ואז כאילו נתקעת. כי בעצם...
מה זאת אומרת?
הטריפ לוקח איזה 10 שעות, אז אם זה טריפ גרוע...
זה יכול לדפוק אותי נפשית?
אתה סובל. ויש לזה כן תופעות לוואי שיכולות...
ארוכות טווח.
אל תשכח שתפיסת הזמן שלך גם עובדת בזמן הזה.
אז אחלה. ב10 שעות האלה...
כאילו, החוקר...
לא, להפך.
החוקר שבעצם גילה את ה-LSD.
דוקטור הופמן.
נכון.
הייתם צריכים לראות את הפרצוף שעכשיו. זה היה...
לא, כי ככה קורא לזה, אני זוכר שהייתי בתיכון הופמנים.
וואלה.
מה זאת אומרת בתיכון?
מה זאת אומרת? היה לזה בתיכון, היינו באותו תיכון.
נכון.
אתה לא היית במקובלים? לא סתם, אבל...
איזה תיכון זה היה?
לא, אבל הייתי 9 שנים לפניך.
אנחנו בראשון לציון.
הייתי 9 שנים לפניך, לא היה LSD.
אז הוא עוד לא היה דוקטור, הוא היה פוסט-דוק הופמן.
או שאתה יודע מה?
דוקטורנט הופמן.
או שפשוט משהו עבר ממש לידי, אני לא שמתי לב.
או שאתה לקחת את זה ואתה עדיין בטריפ הזה, ואתה כבר משהו כמו כמה, שמה שנה, איבדת תחושת זמן, ותכף אתה תתעורר.
או, איפי, יש כאן 4 ממך.
אתה תכף תתעורר ב-י"ב ב-2017.
והסגול בדיוק מדבר.
בדיוק.
עוד דקה אתה חוזר
ל... איך זה נקרא שרואים צבעים וקולות?
טלוויזיה.
בדיוק. הזכרתי בבדיחה שאחד בא לרופא ואומר לו, דוקטור, תקשיב, יש לי איזה בעיה בביצים. יש לי בעיה, ביצה אחת שהיא יותר גדולה מכל השאר. סתם, לא יודע, זה היה stream of consciousness.
אני מנסה לחפש את ההקשר ל...
אין שום דבר, זה כאילו...
אז בוא נחזור, דוקטור הופמן, כן, אז מה הוא גילה?
אז הופמן בעצם היה כימאי שוויצרי, שעבד במעבדה בשנות ה-30, והמטרה שלו הייתה לסנטז מולקולות, והוא חיפש במקרה הזה משהו שבעצם תרופה שתעזור במהלך לידה להתכווצויות. וסרוטונין בעצם נמצא במוח, הוא גם נמצא בכל שאר הגוף שלנו, והם חיפשו משהו שיעבוד על הרצפטור הזה. והוא פשוט סינתז מלא דברים. ביום אחד, הוא כנראה בטעות גם שאף אחד מהם, במקרה הזה זה היה מולקולה שהוא קרא ל-LSD-25, זה היה קיצור של השם הכימי שלו.
אוקיי.
והוא חווה איזושהי...
התעלות.
התעלות מיסטית. והוא אמר שהוא הרגיש שהוא רחב על האופניים שלו הביתה, וכל הרכיבה הוא הרגיש שהוא רואה כל מיני תמונות, וצבעים, וקולות, ו...
נשמע מגניב.
והוא הרגיש שיש מצב שזה היה בגלל אחד החומרים שהוא במקרה נגע בהם, משהו כזה. אז בגלל שהוא היה מדען, הוא החליט לעשות ניסוי מבוקר, וכמה ימים לאחר מכן הוא החליט לקחת בעצם מנה שהוא חשב שהיא קטנה יחסית של החומר, זה היה 250 מיקרוגרם.
אוקיי.
Okay. שזה בערך פי אלף יותר קטן ממה שכמויות שאנחנו לוקחים היום של תרופות.
כאילו גרגר, חול.
משהו כזה.
אוקיי. Okay.
והוא נכנס לטריפ ממש ארוך של איזה 12 שעות. שבהם בעצם שחזר את כל החוויה, באיזשהו שלב, כאילו לפי התיאור שלו, זה גם נהיה טריפ רע, כנראה. אבל זה היה הטריפ המתועד הראשון, שמישהו בצורה יזומה לקח את החומר.
האם נראה שיש אפשרות לשלוט על הסוג של הטריפ שלוקחים, או שזה כבר אינדיבידואלי?
אני חושבת שזה אינדיבידואלי, וזה תלוי כנראה במצב ההתחלתי שלך.
הבנתי. אז הבעיה הגדולה היא לא למעשה בהתמכרות, אלא... בתוצאות של הטריפ,
כן.
אם יש איזה טריפ רע.
כן.
בטח אם אתה נשאר תקוע שם.
כן.
יש איזה... נניח מגיע מישהו לבית חולים עם איזה סוג של טריפ רע, יש מה לעשות חוץ מלעשות לייצר אותו איזה קומה?
כן, אפשר לתת בעצם חומר, כנראה שאפשר לנסות לתת חומר שבעצם גם מקשר לאותו רצפטור, אבל לא יגרום לאותה תופעה.
מה פשוט לחסום?
מה שנקרא אנטגוניסט.
הבנתי. פשוט לחסום את הרצפטורים האחרים שזה לא יזוז. או פשוט לשים, או להכניס אותו לקומה. אני מניח גם...
אין לי מושג.
לא יודע אם המוח ממשיך לעבוד, אבל...
נגיד, הדברים האלה אפשר, לדוגמה, לטפל כנראה יותר בקלות עם הרואין ודברים כאלה. זה אותו סוג מאוד דומה של רצפטורים, ושם נגיד האנטידוט הוא הרבה יותר זמין והרבה יותר פעיל, וזה קשור כנראה לצורה שבה הקולטנים האלה בנויים.
הבנתי.
אז ל-LSD, עד כמה... יש מצב, אבל...
אז איך אתם עושים את הניסויים?
או, שאלה מצוין.
נו, אז הבאתי את
החושבים. אכברים אסטואלים.
לא, אנחנו מתחילים מתאים, תרביות תאים בעצם, על צלחת.
של מה? של טרנסמיטורים?
תאים הומניים.
מה זה אומר?
תאים שבמקור הופקו מאדם ועברו איזושהי טרנספורמציה. הם בעצם דומים לתאים סרטניים.
מה זה הופקו מאדם? כאילו משהו שתרם את מוחה למדע, זה לרוקם את החתיכת מוח הזה ועובדים עליה?
כן, וגם יש כל מיני מקורות, חלק הגיעו אשכרה מגידולים סרטניים. יש סיפור מאוד מפורסם על אישה שקוראים לה הנרייטה לקס.
בטח, לקחו ממנה את השחלות, נכון?
כן.
ועד היום מגדלים אותם.
בלי ידיעתה, אז עדיין יש...
גם זה היה ברדיולאפס.
כן?
כן.
אוקיי.
שהשחלות שלה עוברות וכל העולם חקר אותם, לא?
כן, זה בערך בכל מעבדה...
כל הפי 53
עושים. שעובדת עם תאים.
כן.
הומנים יש כנראה תאים שנקראים הילה, שזה בעצם קיצור של הנרייטה לקס. עד היום מבערך שנות ה-50. אז אנחנו בעצם משתמשים במשהו דומה, שיש בו את הרצפטורים.
ואיך קראו לבן אדם הזה?
הק 293. זה...
הקטור.
האמת שזה קיצור של Human Embryonic Kidney Cells. מספר 293.
Embryonic זה אומר שזה עובר שפילו.
כן.
או שהוא נפל לבד. תפסו אותו בדרך למטה. אוקיי.
אז אנחנו מתחילים בעצם מניסויים על תאים, ברגע שאנחנו רואים תגובה שם, באיזשהו שלב עוברים לעכברים.
איך אתם יודעים מה התופעה? עושים להם הגה או מה? איך אתם יודעים מה התופעה על עכברים?
יש מלא כל מיני מבחנים שאפשר לעשות בעכברים ש... ששווים ערך לכל מיני תגובות נפשיות באדם.
מה זאת אומרת? איך את יודעת שהוא מדוכה?
כן, הם יכולים להיכנס לסטרס, או לאפתיות, או לכל מיני דברים כאלה.
נגיד אם הם לא זזים הרבה, אם אתה נותן להם מבחן של הם במבוך, והם מצליחים לצאת מהמבוך לכיוון חתיכת הגבינה.
מה, באמת עושים את זה?
כן.
אני חשבתי שזה איזה סוג של אורבן לג'נד.
אז ראיתי עכשיו על טיפול מהפכני באלצהיימר, כאילו הפרק האחרון של רדיו לאפס, על טיפול מהפכני באלצהיימר, שהגיעו... יש את הגמה פקטור במוח, שזה בעצם התדר של המוח, כמו שיש לך דופק, יש לך בעצם כל הנוירונים שלך מתקשרים בפולסים מסוימים, שזה אז. אז ניסו לחכות את הגמה, כאילו גילו של אנשים עם אלצהיימר זה מעיט.
כן, כן.
ביחס למה שמעיט.
זה לא פרק האחרון של רדיו לאב, זה די מזמן הפרק.
אז אולי זה האחרון שהיה לי בפיט של האנהרד, אולי זה בעצם איזה 5 שחור, ואז השתמשו בלייזר לתת פעימות במוח של עכבר. פשוט ראו לפי מבחנים קוגניטיביים מסוימים, איך עכברים חוזר להם הזיכרון, אז כאילו, אחד הדברים שאומרים כזה, איך אתה יודע עם עכבר, כאילו, איך אתה יודע הזיכרון של עכבר? אז שמו אותם במין...
אני זוכר אותך.
איך אתה יודע זיכרון של עכבר? אז שמו לו חתול. ורואים הוא בורך. אבל שמו אותם בקופסה, ואז ראו שעכבר מוצא נכנס לסטרס וכאלה, ואז אחרי כמה זמן שסיים אותם בקופסה לאורך זמן תדיר, אז הם מפסיקים להיכנס לסטרס, כי הם מבינים שהם ייצאו, יש איזה טריט. ואז לקחו עכבר עם אלצהיימר, שהוא לא היה בסטרס, ואז הוא עושים לו אלצהיימר, או מה שזה לא יהיה, ואז הוא נכנס לסטרס, ואז עושים את הטיפול, ואז עוד פעם עושים אותו בקופסה, ואז גילו שהזיכרון חזר, אוקיי, אני יודע מה אני עושה פה אז.
הבנתי. אוקיי, אז
אתם עושים. נותנים להם כל מיני, נגיד, נותנים להם פולסים של קול, לדוגמה, ורואים אם בהתחלה הם נבלים, ואז הם לומדים את זה.
כן.
ואז הם מתחילים פחות להיבהל, או ששמים אותם מבחן שחייה, יש מלא, כל מיני.
את עושה את זה בעצמך?
לא.
אוקיי.
אני העכבר היחיד שאני נוגעת בו, העכבר של המחשב.
הבנתי. ומה השלב הבא?
אחרי עכברים?
כן. בני אדם? בני אדם. באמת?
יונקים? או אין איזה כאילו משהו כמו קופים או כאלה שעושים אחרי זה?
או טיפשים. מופיעים טיפשים. אסירים.
נראה לי שכנראה בני אדם.
כן?
כאילו, זה צריך לעבור מלא בדיקות.
זה כאילו עשרות שנים.
כן, כאילו, אולי עוד 12 שנה. במקרה טוב, זה הגיע לבני אדם. כשגילה
דויץ' היה פה, הוא סיפר לנו על איזה תהליך סיזיפי שבו הוא... עושה איזה משהו בקריספר, ובודק אותו, וזורק את זה לפח, ועושה את זה עוד פעם, וזורק, זה גם מה שאתם עושים אצלכם? כי אצלו זה היה טעים חיים, אצלכם אתם מסונטזים, אתם יכולים...
כן, אז אצלנו זה תרביות טעים, זה כאילו... יותר נגיש, אבל עדיין. אם אנחנו הולכים עכשיו ומחפשים מולקולה חדשה, שתהיה LSD חדש, שזה בעצם המטרה שלנו, אנחנו בודקים הרבה דברים עד שאנחנו מוצאים את אלה ש... את זה שיעבוד ויעשה בדיוק את מה שאנחנו רוצים. ובגלל שיש לנו איזושהי הבנה עכשיו של איך LSD עובד, אנחנו בעצם מנסים עכשיו לשלוט בו. לגרום לזה, למצוא מולקולה של, לדוגמה, הטריפ יהיה יותר קצר, הוא יהיה יותר ספציפי, נגיד לא יהיה את המרכיב של פגיעה בלב, הוא יהיה יותר סלקטיבי בעצם
לקולטן
מסוים.
אז איזה, איך הולך התהליך? יש היפותזה
כן.
על איזשהו מרכיב במולקולה, נכון? כאילו, אוקיי, אם נזיז את זה...
אנחנו מינו... חושבים שההיפותזה האמת היא יותר, זה נקרא receptor-based. אנחנו חושבים שמשהו בקולטן עצמו, המולקולה צריכה לדבר עם איזשהו חלק בקולטן, או לא לדבר לצורך העניין. ואנחנו עושים...
אבל אתם מן הסתם לא יכולים לשנות את הקולטן, אתם משנים את המולקולה.
נכון. אז אנחנו מחפשים מול את המקול... אנחנו בעצם סורקים בצורה חישובית מיליוני מולקולות, עם איזשהו אלגוריתם, ומחפשים את זאת שגם תהיה חדשה מבחינת הכימיה שלה, מבנה שלה, וגם תעשה את מה שאנחנו רוצים מבחינת התיאוריה שלה.
מה זאת אומרת? אתם עושים איזה ברוט פורס על כל האלטרנטיבות, או מה? כן. או מתחילים איזה... מתחילים מאיזה מבנה בסיסי, ואז אומרת,
כן, לא, מתחילים עם... אנחנו מתחילים ממבנה של רצפטור ומה-LSD, okay. בעצם, שמגדיר לנו את מה שאנחנו מחפשים, ואז אנחנו פשוט סורקים מלא מלא מלא.
מי כותב לכם את התוכנה הזו, שזה משהו...
התוכנה נכתבה על ידי המנחה שלי, לפני משהו כמו 20-25 שנה.
בקובול.
זה עם כרטיסים מנוקבים, אז...
האמת שבפרנסוס.
במה?
פרנסוס.
מה זה פרנסוס?
UCSF פרנסוס. זה הקמפוס הישן של UCSF.
לא יודע אפילו...
אתה אומר, אתה חושבת שהגעת לברזילים? יש עוד לאן לצלול.
כן, בטח.
אז כותבים את האלגוריתם, ואז יש איזו היפותזה שאומרים, אוקיי, אם נגרה, אם נצמיד את זה דווקא לקולטן הזה, אז יכול להיות שזה יהיה אחרת, ואז מה יש כאילו? מסנטזים את זה לפי מה שחושבים, ואז מריצים ניסוי, ואז אם הולך אחלה, אם לא הולך קוסומו מההתחלה?
פחות או יותר.
כמה כאלה זרקת לפח כבר? כמה זמן את עובדת על זה?
בערך שנה וקצת.
וכמה כאלה הלכו לפח מאז שאת מתעסקת עם זה?
נראה לי שהסיכוי ההצלחה שלנו בערך 40% בכלל על אשכרה עובד על הקולטן.
שזה בכלל נתפס, כן, על משהו.
כן. אז נגיד, אני חושבת שבדקנו בערך באזור ה-40-50 בינתיים מולקולות.
אבל אתם, יש לכם עשרות מיליונים, נכון?
כן, אז בעצם האלגוריתם הוא מה שעושה איזושהי פריורטיזציה. בעצם כל מולקולה כזאת מקבלת איזשהו
משקל.
ציון.
אוקיי. Okay.
ואז מסתכלים על הטופ, לא יודעת, 1,000, 2,000. אשכרה מסתכלים על זה, אני יושבת מסתכל אחת-אחת.
מה, על התוצאות, על כל המטריקות?
כן.
זה כמו A-B-Test אצלנו, זה זבר.
כן.
רגע, צריך רקע בכימיה בשביל אחר הזה?
כימיה, כן, קצת.
יא אלוהים, אני...
אין לי.
מה?
אני ביולוגית במקור, שעשתה הסבה קצת לי.
אז מה, את לומדת כימיה on the fly?
כן. כאילו, לא היה לי קצת רקע בכימיה, עכשיו יש לי יותר רקע בכימיה.
אני, כימיה זה הדבר היחיד, לא היחיד, אבל אחד הדברים הבסיסים שאני לא מצליח להבין בהם, כלום, 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 שום דבר. יש לי איזה אנטי מטורף. אוקיי, אז מסתכלים על זה.
בוחרים.
זה ממש כמו שמראים את הציורים האלה של משושים, עם C ו-H, וקשרים כפולים.
בדיוק.
זה יום ונורא.
רק בצורה תלת מנודית. אז נגיד אנחנו, אני יושבת מסתכלת, בוחרת איזה 40-50, אנחנו עושים משיבה כל המעבדה ביחד, מסתכלים על זה בתלת ממד. ו...
כי רצפטור הוא תלת ממד גם? כן. זה כאילו כמו לגו, צריכה להסתכל שרצפטור והמבנה הזה צריכים להתאים גם מבחינה...
כן, זה
משהו... כמו טטריס יותר.
מה זה?
כמו טטריס.
יותר כמו מנעול ומפתח. זה בדרך כלל מה שמשתמשים בו.
אוקיי.
אנחנו רוצים למצוא את המפתח שיתאים למנעול שלנו, ויפתח אותו לכיוון הנכון, נקרא לזה. ובוחרים זה כמה, בודקים אותם.
אוקיי, ואחת שבחרת, איך מייצרים את זה? הרי יש לכם איזה תרשים תלת ממד, נכון?
כן, אז יש לנו בעצם דאטאבייס.
מפעל סמים, פחות או יותר.
כן, באוקראינה.
זה המקום האחרון.
באמת?
למה בקולומביה?
אוקיי, אני לא רוצה להיות זה.
לא, לא, אני שואל שאלה.
סטריאוטיפית. אבל הכימאים הכי טובים נמצאים במזרח אירופה.
אוקיי.
זה...
אז יש איזה מפעל שאתם שולחים לו את התרשים התלת-ממדי הזה, והוא מייצר לכם מולקולות?
האמת שהן כבר מיוצרות מראש. אנחנו מחפשים רק בין דברים שכאילו כבר קיימים על המדף, או יכולים להיות מיוצרים מאוד מהר.
אוקיי.
והם פשוט שולחים לנו.
מה זה מגיע? בתור פרחיף או מה?
דווקא בדרך כלל.
אוקיי. זה קריסטלים כזה? ואז הם מערבבים את זה עם מים?
פחות או יותר, כן, או עם חומרים אחרים שקצת יותר מתאים.
צ'ייסרים. היא באה כל יום לעבודה, שמה ג'ין טוניק וזורקת.
סתם שאלה תהליכית.
כן.
איך בודקים שאתם לא באמת תואמים את החומר? הרי בסופו של דבר אתם מדברים פה על עשרות מיקרוגרמים או דברים כאלה, נכון?
יש להם מישהו בדלת כל ערב לפני שהם הולכים הביתה מורידה, כי זה 15 שעות, אומרים, הדולפין? היא אומרת, לא.
אתה זוכר את Enter the Dragon עם ברוס לי? שכל הבחורות שעובדות שם בזה של ההירואין יושבות ערומות.
כן, למה זה?
כדי שלא יגנבו את החומר הביתה.
זה תמיד אף פעם לא הבנתי.
לא, זה באמת אמיתי, גם
ביהלומים.
אז ערומים הם ערומות כדי שכאילו מי שערומה לגמרי, איפה היא תשים את האבקה?
איפה היא תגנוב אבקה?
כן. אנחנו עובדים אצלנו גם בעבודה במקומות רגישים.
אבל יכולות לבלוע את זה, לא?
מה?
לא יודע. לא, אבל אני שואל...
לא, כל הדרג מיולס וכאלה.
זה בסדר.
אבל היא צריכה את הניילונים. היא צריכה להיכנס עם כן, משהו.
כן. לא, אבל שאלה רצינית, איך בודקים שאתם לא חוגגים על החומר? או שאתם לא מזמינים סתם איזה חומר לא זה?
אף אחד לא בודק, זה trust system.
אופה, מישהו כאן הולך ללמוד כימיה.
תעשה לסיור בפייסבוק.
מישהו כאן הולך ללמוד כימיה.
תעשה לסיור בפייסבוק, זה צריך לסיור בעבודה. ואז אתה חוזר עם פרצוף כזה.
ויש לך לאף? לא, כלום, כלום, כלום.
כן. ניסוי מדעי.
ניסוי מדעי. יפה.
אז ספרי לנו עוד עובדות שאף אחד לא יכל לדמיין על SDK, כאילו הנה, אנחנו...
לא על SDK.
LSD. LSDK, וואי, זה אחלה שם לחברה, LSDK. דברים ש... תראה, יש את הסטריאוטיפ, כמו שאנחנו שאלנו, כאילו זה משהו שאתה מסתה על, יש איזו הגבלה ל-THC, דברים כאלה, אבל איזה דברים אנחנו לא יודעים, או... נגיד, אחד הדברים שאמרת שמעניינים זה שזה לא ממכר, כי יש מחשבה של כל הסמים המסוכנים, הבעיה התמכרות.
רגע, עד כמה זה יציב?
מאיזה בחינה?
נניח, אפשר לקחת איזה עמיד בחום, LSD, איך הוא מגיע? זה מה, זה קריסטלים?
זה מגיע... את האמת שלי.
לא, זה מבט של זלזול כזה, לא קיבלתי מאז שהצעתי משהו, איזה צבע, משהו בבית לאשתי. אז זה גם היה...
גם שאלת אותה, איך זה מגיע בקופסה?
לא.
הצבע או בסקית חלב?
לא, 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 אמרתי, אני ממש אוהב את האפור הזה, ומסתבר שזה כאילו, זה ניבר צבעים, וזה מסתבר שזה לא אפור, רחוק מזה. ואז זה היה מבט דומה מאוד.
בורדו חרדל.
אוקיי, איך מגיע LSD?
על בול כזה שמלקקים אותו.
עם סמייל יצאו.
אני אדבר איך הוא מגיע בצורתו המסונטזת במעבדה.
אבקה לבנה רוב, כאילו 99%.
וזה עמיד בחום, עמיד ב...
את האמת שאין לי מושג, אבל צריך להיות עמיד בדרך כלל. הדברים...
אם את לא תדעי. את הוולטר ווייט שלנו.
יש לנו בחורה רומה מחכה עם שקית ניילון בקולומביה כרגע. אנחנו צריכים להגיד להם, יכולה לעבור במחס או לא.
אם יש לה חום או לא.
אם יש לה חום.
אז אם זה מתחת ל-37 מעלות, נראה לי שזה יהיה בסדר.
הבנתי.
אוקיי.
הסטיגמות על LSD או אמת כזו, עובדה מפתיעה. כלום. חומר די משעמם.
כן. ויש לו גם שם כזה, לא ממש שם.
יש היום בשוק חומרים ממכרים שיצאו מדומים?
MDMA, לדוגמה, סלוסאבין, שגם מנסים להחזיר אותו, שמגיע מהמאג'יק משרומס.
זה...
LSD בחיים לא יחזור להיות חוקי. LSD היה חוקי הרי בתחילה. בהתחלה
למה בחיים לחזור? בגלל כי... הנזק הזה ללב, שאמרת?
גם וגם בגלל בעיקר התפיסה של הציבור.
שהזיות זה דבר רע.
ויש תנועה מאוד גדולה, אני חושבת שהאמת שבאפריל הולך להיות כנס די גדול בסן פרנסיסקו על LSD ודומם.
יש לי איזה חבר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אחרי זה נגח את השם שלו, חבר, מכר, אני מעדיף שהוא לא יהיה חבר, שנוסע...
בטוח מאזין, אמן שהוא מאזין.
הוא לא מאזין, הוא לא, אין סיכוי, לא מדבר עברית.
עכשיו תגיד הוא חרש, מה זה?
כן, גם בלי ידיים. הוא נוסע פעם בחודש בערך למקסיקו, יש להם טיולים של טיפולי, לא טיפולי, של פטריות Magic Mushrooms. הם לוקחים בקבוצה, עושים יוגה, לוקחים Mushrooms ומתחברים לטבע. ואני הייתי בטוח איזה פעם אחת שהוא הולך לרצוח אותי. זה היה בקבוצה שניהלתי בקבוצה פעם של משחקי Werewolf, ואיזה פעם אחת שקפצתי אותו הביתה, הוא אומר לי, תעצור, תעצור שנייה בצד. אז הוא אומר לי, ראית המטריקס? אמרתי לו, כן. אם הייתי יכול להציע לך עכשיו דרך לצאת מהחיים האלה ולראות משהו חדש, אמרתי לו, תגיד, אני לא אגיד את השם שלו, אתה הולך לרצוח אותי עכשיו? אז הוא אמר לי, לא, לא, לא. אמרתי לו, אוף מהאוטו, אוף מהאוטו. ומאז לא נתתי לו יותר טרמפים. וזהו. אבל הוא מוזרון אמיתי, הוא עזב את העבודה ונסע, וזהו, זה מה שהוא עושה עכשיו, הוא עושה טיולי משרומס, ובין לבין אני חושב שהוא עסוק בלהתפקח.
או...
או?
שאתה בעצם לחוד.
אני לחוד.
חופשי. הוא רואה עכשיו את הדבר הבא.
כן. איזה גם הצבע היה הכדור שלקחת.
כן, בדיוק. לא, זה היה, באמת, זה היה מפחיד לרגע. למרות שאני כאילו, אתה יודע, אני שוקל איזה 30 קילו יותר ממנו ואפשר היה זה, אבל משוגעים, אתה לא יכול לשלוט עליהם.
אז באמת, כאילו, מה יהיה עם סמים? כי יש את התנועה הזאת של המייקרודוזינג, ועכשיו, אתה יודעת, מריחואנה הולכת להיות חוקית בכל מקום.
איפה ידבר על המיקרופון?
הולכת להיות חוקית בכל מקום. והאם אנחנו יכולים לצפות כאילו איך שאת רואה את הדברים לעולם שבו יהיו עוד סמים שיעברו את הרף מהלא חוקי לחוקי תחת איזושהי בקרה ופיקוח או לא?
אני חושבת שאנחנו מבינים הרבה יותר טוב איך הם עובדים, ואנחנו יכולים להבין יותר טוב עכשיו מה התכונות הטובות שלהם ומה התכונות הרעות שלהם, ואיך להימנע בעצם מתכונות רעות. אז ספציפית החומר, לדוגמה, MDMA כנראה לא יחזור להיות חוקי.
למה ספציפית הוא?
לא, סתם. לצורך העניין MDMA או לא יודעת, הירואין. לצורך העניין. אבל...
MDMA זה אקסטזי, נכון?
כן.
כן.
אבל אנחנו כן יכולים לקחת דברים כמו LSD, ובעצם לחפש או לתכנן משהו שיהיה לו את התכונות הטובות שלו, ולנסות להימנע מתופעות הלוואי וכו'. זה מה שנקרא Designer Psychedelics. זה השלב הבא.
רגע, אז התיאוריה הזאת של כל הסטלנים שהביג פארמה חוסמים את הסמים שאנחנו כל כך רוצים, כי הם רוצים לעשות כסף, יש מאחורי ההיגיון, אנחנו רוצים דברים בטוחים
מצב,
יותר.
זה קפיטליזם.
להפך, אני משוכנע שאם היה, או ברגע שיהיה, נניח למחקר שלנו יצליח ויהיה LSD ללא תופעות לוואי רפואיות קשות, אני משוכנע שמישהו יעשה מזה ביזנס.
לא, ברור, השאלה היא האם המוטיב הוא שאנחנו יכלנו להיות שם והפארמה חוסמים את זה, או שבעצם אנחנו באמת צריכים לסמים שאנחנו יותר
יכולים לשלוט עליהם.
יכולים לשלוט עליהם, לפקח אותם בתנאי מעבדה, להבין מה התוצאות לוואי, ולא איזה מישהו ברומניה שעושה לך את זה עם, אתה יודע,
קטמין.
באיזה מרתף.
כן. ניתן לך דוגמה, המעבדה שלנו פרסמה בקיץ, עבודה שבעצם חיפשנו מולקולה שתעבוד כמו מורפיום, אבל שלא יהיו לה את התופעות לוואי.
מה התופעות לוואי של מורפיום?
מוות.
זה חתיכת תופעת לוואי.
זניח. אפס תלונות אחרי התופעת לוואי. אחד לא הולך לרופא.
בואי נעשה קצת יותר סדר. הרואין ומורפיום הם בעצם שתי מולקולות שהם בערך 90%, 95% אותו דבר.
אוקיי.
מבחינה כימית. אבל, הרואין גורם בעצם מוות ממנות יתר. והסיבה לזה היא בגלל בעיות, בעצם זה גורם לך להפסיק לנשום.
אוקיי, זה מדכא את המערכת.
מדכא את מערכת הנשים. וזה אחת מתופעות הלוואי.
נו, אז אמרת הזאת, איך קוראים לה? ויטני יוסטון.
ויטני יוסטון, פרינס.
פרינס?
כן, פנטנל, זה...
אוקיי. אה, זה פנטנול, זה גם איך קוראים לו? מייקל ג'קסון.
בקיצור, כולם.
כולם, אוקיי.
וכל אלה שמתו בגיל 27.
זה בדיוק כמו ה-Big Pharma way to take heroin, נכון? אתה פשוט מקבל את זה במרשם במקום מסוחר ברחוב.
בדיוק. זה בערך, זה משכך כאבים שסוסים.
שסוסים לא אוהבים.
כן. יש כל מיני חומרים אחרים, נגיד מה שההוא נותן בדקסטר גם. זה דומה למורפים, לא זוכרת איך קוראים לחומר הזה.
אוקיי.
Anyway, אחת מהתופעות לוואי זה דיכוי של מערכת הנשימה, תופעת לוואי אחרת זה לדוגמה עצירות, שזה נורא קריטי באנשים בדרך כלל יותר מבוגרים שלוקחים מורפים ונגיד מאושפזים בבית חולים וכאלה, ויש מן הסתם התמכרות וכאלה. ובגלל פיתוחים והתקדמות של המחקר בשנים האחרונות, אנחנו יכולים בעצם להבין עכשיו מה המנגנון שעומד מאחורי זה. וזה, במקרה של מורפים זה ממש ברור מה גורם
לעצירות.
שיקוך כאבים ומה גורם לעצירות.
אוקיי.
ובעצם הצלחנו למצוא מולקולה שכן גורמת לשיקוך כאב, אבל לא גורמת לתופעות לוואי.
כאילו כמו הירואין.
כן. בעצם רק משיקחת כאב.
אבל ההתמכרות לא פיצחו את זה עדיין.
יש לה כנראה קצת מרכיב של התמכרות, אבל הרבה פחות.
איך קוראים לתחליף הזה שנותנים לנרקומנים?
אדולן.
אדולן.
אז זה גם אותו רעיון שכאילו יש הרבה מרכיבים דומים ואז...
כן.
אבל זה פחות מסוכן?
זה גם פחות... הבנתי שזה פחות מוצלח. זה מה שאני הבנתי. אבל אני לא מומחה.
אלא אם אתה חובב עצירות.
תקשיב, היה סטודנט שהיה צריך לבדוק את זה גם.
באמת?
בעכברים.
אה, בעכברים.
רגע, נבהלתי. היה סטודנט. היה. גם, יש עכשיו בניין על שמו.
כן.
כן.
איך אתה גורם לעכברים עצירות? אתה משחרר להם את זה? מה אתה נותן להם? לא, באמת.
לא, אתה נותן להם מורפים, ואתה נותן להם את המולקולה שלנו.
ואתה בודק את כמות הקאקי? שוקל את זה?
כן.
איזה עבודה.
וקיבלת דוקטורט.
מה זה, זה הדוקטורט שלו?
לא.
כן.
אתה עושה
10 שנים, אתה בודק כמות של קאקי. מה אתה עושה בחיים?
אני...
בודק קאקי של עכברים נרקומנים. אוקיי, איפה אתה גר? בטנדרלוין. ומה המחקר שלך? לא, אני פשוט גר שם. זה מה שאני עושה בחיים.
אוקיי.
כן.
אז זה נגיד דוגמה להתקדמות שבעצם כן תגרום לנו להגיע לתרופות שהן דומות בעצם לסמים.
רגע, זה היה לפני שנתיים, את אומרת?
זה יצא בקיץ הזה.
ומתי זה יאושר לבני אדם?
10-15 שנה.
יאללה.
הילדים שלנו יוכלו ליהנות מהרואין נטול עצירות. סוף סוף. אשתי התקדמות.
זה בהנחה שזה יעבור את כל השלבים ואת כל הקליניקל טרייז וכאלה.
אתה זוכר שצ'פניק אמר, אתה יודע, מספיק שבן אדם אחד במלא היה לו איזה... רישרוש בלב לפני זה, אז הם יהיו חייבים להוציא
בתרופות. נגיד את זה, לכתוב את זה בתרופות לוואי.
הוא עלול לגרום לרישרוש בלב וכו', כן. טוב, האמת, הזמן רץ, אבל הגענו לסוף הפרק.
די.
באמת, 45 דקות.
היה משהו מעניין שלא שאלנו אותך?
כן. מה התכוננת? אני מכיר את החבר'ה מהמכון שלכם, בטח התכוננת על...
אשתי לך שגילד הגיע לפה, זה גם מוקלט אצלי בבית, התיישב, לא יודע על מה זה יהיה, והוא פתח קלסר משמאל.
כן.
דפדפת, לקח נוטס, היה פה חמל איידס.
כן.
אז סתם כאילו, זה לא נזיפה, אבל לקחי את זה תשומת ליבך.
כן, פעם באה שתגיעי, תגיעי עם מחברת.
אוקיי.
למשהו מינימלי.
הבנתי.
אז יש משהו מעניין שלא שאלנו אותך בתחום הזה?
כמה דברים, איך זה עובד, כל העניינים החישובים, אבל למה זה לא כל כך מעניין?
אוקיי.
זה היה יותר חננות, כן.
טוב, אז אני רק אביא אותנו לסיום.
כמה עדכונים שוטפים?
לא, לא, לא עדכונים שוטפים. ב-21 למרץ מגיע אלדד יניב ל-JCC בפאלו אלטו לתת הרצאה, אבל לפני זה הוא מגיע אלינו לתת לנו בראש קצת הסברים, ומקליט איתנו פרק, אז...
כאילו, אמרנו, לא רוצים לדבר על פוליטיקה, אז אמרנו, בוא נביא אלדד יניב כדי לדבר על זה.
כן.
אבל שתפו בכל הכוח כשזה יגיע.
נכון. אלאור עזריה רוצה חורשה היום וקיבל שנה וחצי, שזה מגוחך.
בא לי להרוג. בא לי ללכת להרוג.
מכה קטנה בכנף?
אני חושב שהאנקדוטה היחידה שאני יכול להגיד על זה, זה שהקטע שארץ נהדרת עשו עם הקאבר לקווין, היה יצירת המופת הכי טובה שראיתי בפרודיה בעברית שנים.
רגע, רגע, ודבר אחרון שאני רציתי להגיד זה, שהספר של אריק צ'רניאק יוצא עוד שבועיים, ספר שנקרא גיבור.
גיבור.
קראת אותו?
לא.
אני קראתי אותו. קראתי את אחת הטיוטות הראשונות, ותקשיב, זה הדבר הכי טוב שיצא, הוא הולך לצאת מאז, איך קראו לזה? אם יש גן עדן? ככה קראו לזה?
כן.
לספר, ממש, ממש ברמה הזו, אם לא הרבה יותר טוב.
יאללה, נקרא.
אז זה יוצא עוד, עוד שבועיים, אני חושב. ראיתי שהוא פרסם.
ואני ראיתי את Hidden Figures, שזה סיפור על שלושת הנשים השחורות שהיו יסוד בנאסה לשליחת אדם לירח.
ו?
וזה היה מעולה. אני לא רוצה ללכת לזה, ליטל רצתה.
ו?
זה מעולה. זה מעולה וזה אינספיירינג, וזה גורם לך to cringe, איך אומרים את זה, כזה קצת להתכווץ בכיסא, כשאתה רואה איך ה...
איך התייחסו אליהם.
כן, על הקטע הזה של...
וזה יביא אותנו לתוכנית הבאה, אולי נדבר קצת על אובר ומה שהיה שם.
כן.
אבל אנחנו אמרנו שאנחנו מתחילים
לעשות... אנחנו נעמוד במילה שלנו.
נכון. ו...
תודה רבה שבאת.
תודה רבה שבאת.
תודה שבאת.